אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הוא עוד ישוב. כאן תרבות חוגגת שבועות ביום שידורי מיוחד על הקיבוצים בתרבות הישראלית. ועכשיו, סטלבט בקיבוץ. המוזיקה בעקבות הקיבוצים, עם תומר קריב ודור סערמן.
כאן תרבות, יום שידורי מיוחד לכבוד שבועות, יום שמוקדש כולו לקיבוץ, אז וגם היום, בעקבות 8 החודשים האחרונים. התוכניות שלנו היום התמקדו במוזיקה, בתקסים, בספרות, באידיאולוגיה, באדריכלות, בהגות של הקיבוצניקים. אנחנו ננסה גם להבין את המקום והחשיבות שלהם בתרבות ובחברה הישראלית. אילי אבידר מפיקה, יובל אביבי ותומר מיכלזון אורחים. איתכם באולפן דור סערמן, אני תומר קריב, שלום דור.
שלום, שלום, תומר.
היי, היי.
היי. אז באמת את התוכנית שלנו, אני ואתה הולכים לדבר היום על מוזיקה וקיבוצים. איך התרבות הקיבוצית השפיעה על המוזיקה הישראלית, איך מוזיקאים שגדלו בקיבוצים הושפעו מהחוויה הזו, וכל מה שביניהם. אנחנו נדבר היום עם כמה מוזיקאים ויוצרים שגדלו בקיבוצים, ויספרו לנו גם איך זה נכנס ליצירה שלהם. אנחנו נדבר עם רחל שפירה, עם גבע אלון, עם אסף שריג, ולאחר מכן גם הדוקטור עומר עינב יצטרף אלינו, ויתן לנו קצת רקע חשוב על הקשר ההדוק הזה בין הקיבוץ לבין עולם המוזיקה.
כן, כל זה יקרה בשעה הקרובה. אנחנו מתחילים כבר עכשיו עם השיר שנתן לשעה הזאת את השם של הסטלבט בקיבוץ, פולטרנק וג'ימבו ג'יי. יאללה, תיהנו. אנחנו נתחיל.
בקיבוץ בחצי מחיר, לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה.
עד שמצאתי מה חיפשתי קצת הרגשתי תקוע, כמו שליח שלא קולט שבקיבוץ אין רחוב.
אתה רואה פח? יש פה במפר?
וואו, אתה לא קרוב.
עד שמשהו נפתח בי, לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
בחור, אתה טס כמו חללי.
וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
שמע, אתה גר רחוק.
נכון אחי, גר רחוק ממך.
כמה זה לחוץ אז למה עיר סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר.
והיו ימים הייתי קצת עכבר העיר, אחותי, אחותי זה השביל של האופניים שם, בסוף אפילו לא עכבר הכפר, סתם בן אדם שאוהב לגור בחור ולקרוא לו מרכז העולם, או פריפריה, סרט מלחמה, או בית שען אימפריה, רמקול עם עצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם עוד טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
עזוב, ג'ימבו שחרר.
אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.
כמה זה לחוץ אז למה עיר סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. כמה זה לחוץ אז למה עיר סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר. לא רוצה לריב על חנייה, למה לי לגור בתוך הטבלייה, תן לי מיקרופון וגופייה, יאללה ג'ימבו, קח אותי לפטריה.
יאללה,
בשביל פה בקיבוץ חושבים מה לעשות, חיים לנו בסרט כאילו יש אפשרויות, רוצה ליפול על פיצה ולתגיע עוד יומיים, רוצה לצאת לדרינקס השעתיים.
אבל יש פה ים שקט וים התראות וים דשא, ויש פה גם ים המטרות וים שמש שמשזפת ים לטעות, ויש פה ים 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 ברכות.
למה זה לחוץ אז למה עיר סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. למה זה לחוץ אז למה עיר סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. למה זה לחוץ אז למה עיר סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה.
זה ואיתנו על הקו הפזמונאית והיוצרת רחל שפירה. שלום רב.
שלום.
שלום וברכה. מה שלומך?
אתה יודע, מתנודד.
בהחלט, בהחלט. טוב, רחל, אנחנו עושים היום כאמור תוכנית מיוחדת על המוזיקה בקיבוצים ובתנועה הקיבוצית, ואת נולדת, גדלת, מתגוררת בקיבוץ שפיים. פזמונייך הם רבים וידועים, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, איך זה מבחינה תרבותית, מה המשמעות של לגדול בתור ילדה בקיבוץ? איזה תרבות הנחילו לך? איזה מוזיקה הנחילו לך?
תראה, זה משהו ככה מאוד דיאלקטי. למעשה, אני גדלתי בקיבוץ דל משאבים, הוא לא דומה לקיבוץ של היום, אבל מבחינה מסוימת, אני יכולה לומר שהוא היה איזה סוג של מעצמה תרבותית. הייתה בו ספרייה, הייתה ספריית עיון וספריית קריאה, היה אמפי אזורי, שהיו שם מצגות תיאטרון, והיו שם מופעי זמר, ומבחינתי זה היה עוגן הצלה. זאת אומרת, אני לא יכולה לתאר לי את החיים שלי פה, בכל מקום אחר, בלי ההימצאות הזאת של ביטוי תרבותי, מאז בעצם שאני זוכרת את עצמי, ואולי עוד במקביל להתפתחות שלי כיוצרת.
איפה באמת המקום של אינדיבידואל בתוך קיבוץ, באמת? אם את אומרת שהייתה ספרייה, שהיה באמת מקומות שבהם יכולות, יכולת להשאיר את העולם שלך, איפה באמת המקום, איפה המקום היה שלך באמת להתפתח מבחינה תרבותית?
המקום שלי, האמת שרציתי לגור בו, הייתה באמת הספרייה. והאמת שאני בשעתו קיבלתי את זה כמובן מאליו, כי ילדה, אני קיבלתי ויזה לספרייה. אני קיבלתי רשות להיות בספרייה ללא נוכחות של אדם מבוגר. שרק היום אני מבינה כמה זה נדיר וכמה זה יוצא דופן. ובאמת עברו אלה שם שעות קסומות. אפשר לקרוא, לדפדף, לעיין, כל מה שקשור בלהיות עם ספרים. לקרוא כמובן.
ויש מופעי זמר מהילדות או הנאורים שלך שזכורים לך במיוחד מהקיבוץ?
תראה, אני זוכרת, היו פה תמיד חזרות, של המשלחות שהיו נוסעות בעיקר לברית המועצות כדי לייצג את ישראל בכל מיני פסטיבלים. ואנחנו כילדים היינו משחזרים את זה, שזה כמובן היו שירים מאוד חלוציים ומאוד מזוהים עם התרבות הייצוגית של ישראל. אבל היינו הולכים לחזרות והיינו מאוד, זה היה מאוד מרגש. ואחר כך היינו ילדים תרבותיים כמונו, היינו רוקדים ושרים וחלק יוצרים בעצמנו, כן?
מדהים. היה תרבות במיוחד של מוזיקה שנחשפת אליה מחוץ לקיבוץ?
מעט, ההצגות, כן, ראיתי תיאטרון, ראינו בקט ויונסקו כילדים, כי זה מה שהיה.
וואו, מה אפשר להבין מיונסקו בתור ילד?
כן, אפשר, תתפלא, והיה פה... היה פה בית מלון, אז קראו לו בית הבראה או בית מרגוע, וכל ליל שבת ביום שישי היו פה מופעים. מה היו המופעים? היו שחקנים של התיאטרון, של הבימה, שהיו באים פה להציג, ושוב, זה היה מה שהיום נחשב תרבות אליטיסטית, אז היה בידור של בתי מלון, ונגנים של התזמורת הפילרמונית, וזמרים. אז הכל היה באמת נגיש, והיינו הולכים לשם, מי שכמובן התעניין בתרבות, היינו קבוצה כזאת, והיינו הולכים שם מדי ליל שבת, אם ירשו ואם לא, וחווים חוויה תרבותית, שהיום נחשבת אליטיסטית.
יפה. אני רוצה ברשות החכה להתקדם קצת, ולשאול, כשהשירים שלך מתחילים כבר להתפרסם, כן, הם מגיעים לטובי המלחינים, טובי המבצעים, והם נחשבים ברובם לשירים יחסית אישיים, איך זה מתקבל בקיבוץ?
תראה, אני אף פעם לא עשיתי לי, לא בדקתי את זה.
לא, לתחושתך.
אני חושבת שזה מתקבל יפה מאוד. תראה, אני התחלתי לכתוב כילדה. זאת אומרת, למרות שאני לא, שדי שמרתי על זה כזה סוד, ומשהו כזה מאוד אישי, אבל אני זוהיתי כמרכאות משוררת. אז אני לא חושבת שמישהו הופתע מזה. השיר הראשון שלי, הפורמלי, למרות שכתבתי הרבה, שוב, כילדה, הוא כמובן מעברך.
כן, כמובן.
שקודם נכתב, שהחברים מכירו אותו כטקסט.
נכון, אחר כך התגלגל.
מחוברת הזיכרון. אז נכון. זה כמובן, וכבר מראשיתו, דבק בו, נגיד, המשהו הקנוני, הישראלי, אז אני חושבת, אני מעיזה לחשוב, נקרא לזה ככה, שהם התקבלו יפה מאוד.
אבל את יודעת, רחל, זה מעניין, כי בעצם מה שדור אמר גם השירים, שאולי לא זוהו כאיזשהו מרד או משהו כזה, אבל בפרספקטיבה של היום, אנחנו מזהים את הקיבוצים כמשהו מאוד קולקטיבי, כמשהו גם אמרת, חבורות זמר, והשירים שלך, אני יכול לחשוב על שיר של יום חולין, אני יכול לחשוב על התבהרות חלקית, זה שירים שמתארים איזושהי חוויה שיש בה משהו כמעט אינטימי לפעמים.
נכון, נכון, אבל זאת הייתה נקודת המוצא שלי. אני התחלתי לכתוב מתוך... שוב, באמת, בילדות די צעירה הייתי, וחיפשתי דווקא פינה להתבדל מהמולה הכללית, מהקולקטיביות הזאת. ובפינה הזאת, באמת שאפשר, יכולתי לחשוב בה ולדמיין בה ולהרהר בה, התחלתי לחבר שירים.
זה כאילו הספרייה מראש, שלך, הספרייה שלך
מראש בעצם. מראש, זה באמת הייתה, זה ממלכה פרטית כזאת. אני לא הייתה לי שום כוונה להיות דוברת או מייצגת, כן. או, וזה שזה, זה במידה מסוימת, אני מבינה שזה קורה, ואין מי שמופתע יותר ממני. אבל אני מתבוננת גם בתהליך הזה בהשתאות גדולה.
עכשיו, רחל, יש לי עוד שאלה לקראת סיום. באמת, הכתיבה שלך, יש בה שירים שלך הרבה עיסוק, באמת עיסוק מאוד יפה ביומיום. אבל מצד שני, כשלקראת הרעיון עברתי קצת על השירים שלך, ראיתי שזה יומיום שצבוע בהרבה צבע. כלומר, המלאכה רבה והזמן קצר. יש מקום לדמיון, כן? כלומר, יש הרבה צבע וטבע ביומיום הזה. את רואה בזה איזושהי השפעה באמת של המרחב הקיבוצי שבו את גדלת?
ללא ספק.
הטבע.
תראה, אני למדתי כמה אני אוהבת את המקום מהשירים שלי.
יפה.
אני בהתחלה, אני ממש לא שמתי לב לזה, שאני כותבת על נוף מסוים שאפשר לצייר את זה, ונפנמתי את התיאור הזה, ובאמת הבנתי, תראה, השירים שלי מלמדים אותי, גם אותי משהו. באמת.
טוב, כן, אדם קרוב אצל עצמו.
נכון,
כן, ובאמת, את עד היום בעצם גרה בשפעים, נכון?
נכון, אבל תראה, יש גם בשירים שלי ביטוי, יש שם, אני חושבת, איזה מין תנועה מתמדת של זרות ושייכות, ואני חושבת שהקהל שקשור לשירים האלה מבין את זה.
בטוח.
כן, הקהל לא ספק הוא הרבה מעבר לחברי התנועה הקיבוצית.
ברור, ואני מקווה מאוד, כן. למרות ששוב, אני באמת... עברתי גם הרבה חוויות מתקנות, ואני, כן, אני מניחה שגם בקיבוץ שלי, שזה לא, זה לא מובן מאליו, ואני יודעת להעריך את זה.
לא, אז מה שבאתי לשאול, זה שאת גרה בעצם עד היום בקיבוץ,
נכון.
איך את רואה בעצם, נגיד, את עדיין רואה בעצם את ההשפעה התרבותית הזאת שיש לקיבוץ על האנשים שמגיעים ממנו, או שההשפעה הזאת כבר...
אני חושבת שהיא הייתה בעיצומה תקופה מסוימת, שהרבה מאוד יוצרים ששוב, שכל אחד מהם חווה את הקונפליקט של עצמו, אבל כן, הם כתבו, הם יצרו, והייתה להם נוכחות מוגברת במרחב הציבורי. היום זה בוודאי קצת השתנה, אבל נראה.
עדיין ילד שגדל בקיבוץ, זה בטוח נוכח בו באיזושהי דרך, אני מניח.
אני חושבת שכן, אני חושבת שכן. אני מקשיבה לפעמים, אני עוברת מילדים שמשחקים ככה לתומה מה הם שרים. ולפעמים אני פשוט נדהמת לשמוע שהם שרים גם שרים שלי. ככה בשביל עצמם, לא בשביל.
איזה דבר מדהים זה.
נכון.
טוב. רחל, אנחנו מודים לך מאוד, רחל שפירה.
תודה רבה.
אנחנו מכינים לך חג שמח.
כן. ובשורות טובות.
בשורות טובות לכולנו.
ושחרור לחטופים.
חד משמעי.
במהרה.
במהרה, אמן.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
כל טוב.
תודה רחל שפירה, ואנחנו עכשיו עם גבע אלון.
שלום.
היי גבע. מה שלומך?
היי, אני חייב להגיד דבר ראשון שאני נורא מתרגש להיות אחרי רחל שפיר הזה. הקשבתי קצת לרעיון ואני כאילו וואו, אני לא מאמין שאני מדבר אחרי רחל שפיר.
גדול. אנחנו מתרגשים שאתה פה, זה לא פחות.
תודה, תודה, תודה.
כן, מה שלומך בימים טרופים אלה?
בסדר, כמה שניתן להיות בסדר בעולם הזה.
כן. תראה, אנחנו מדברים פה באמת גם בהקשר של הימים האלה, על הקשר בין מוזיקה לקיבוצים, זאת אומרת, על העניין הזה של, של איך זה, איך החוויה של לגדול בקיבוץ גם מעצבת בסוף אותך, בן אדם שגדל בקיבוץ, מעברות, איך זה ייצב את החוויה שלך כמוזיקאי? ומה שבעיקר מעניין אותי זה, מה הזיכרונות שלך כילד מהדברים האלה? זאת אומרת, על איזה רקע מוזיקה שישמיעו לכם, מוזיקה שאתה שמעת, מה הייתה הדינמיקה הזאת בתוך החוויה הקולקטיבית של קיבוץ? אם אתה יכול לספר לנו קצת.
דבר ראשון, בקיבוץ מוזיקה תמיד הייתה, זאת אומרת, אם זה בחגים אפילו, של כל ההוויה, החגים של הקיבוצים והשירה וההצגות והמופעים שהאנשים עצמם מהקיבוץ מעלים, תמיד היה עניינים מוזיקליים כל הזמן. הרבה גם בקיבוץ שלי ספציפית, גם הרבה דברים שנכתבו מתוך הקיבוץ, זאת אומרת, יש בן אדם ספציפי, מנולו קליינאוס, שכבר עשורים רבים כותב שירים ספציפית בשביל אירועי תרבות של הקיבוץ, וזה דברים שנהיו גם חוזרים על עצמם. זאת אומרת, יש שירים כבר שמאוד מוכרים בתוך הקיבוץ שהוא כתב,
וואלה.
ומופיעים וואלה. כזה כל חג מחדש, וזה מין הוואי של המקום עצמו. אז זה דברים שמאוד היו נוכחים. ואני חושב שבנוסף לזה, היה לנו איזה חופש בתור ילדים בקיבוץ של אז, מסתובבים באופניים ללא השגחה ברחבי הקיבוץ, משחקים כל מיני משחקים, נמצאים עם עצמנו הרבה בתוך איזה מרחב שאז היה די בטוח, והיה איזה תחושה של חופש, ואני חושב איזה שקט שזה משריע עליך, שבשבילי אני חושב שהוא תרע מאוד מהבחינה של המוזיקה, זאת אומרת, זה הביא אותי למקומות של שקט בתוך עצמי ויכולת להקשיב לעצמי ולנתב את זה לכיוון כלשהו.
משהו שאתה אומר שאולי אם היית גדל בעיר סוענת, לא היה לך את באופן מופחת את היכולת להקשיב לקולות של עצמך?
אתה יודע, זה הכל ניתוחים שאני עושה עכשיו. אני לא יודע,
ברור, ברור.
יכול להיות, אני לא גדלתי בעיר, אז אני לא יודע. אבל כשאני חושב על זה עכשיו, יכול להיות שזה תרם לעניין הזה, שזה עזר להיות איזה קרקע פוריה להרבה מחשבות שצוצות. אני זוכר בתור ילד הרבה זמן עם עצמי, מסתובב באופניים, כל הזמן על האופניים, הולך לפה, לשם, הרבה זמן עם עצמי, חושב, מסתכל, מתבונן, מתבונן על העולם.
זה נורא מעניין, כי הקיבוץ, הדבר הראשון שעולה לנו, נגיד לנו, לדור ולי כילדים שגדלו בעיר, זה הקולקטיב דווקא, זה החוויה הזאת של לגדול באיזשהו מקום, שאתם המון המון עניין כזה קהילתי, ואתה מספר דווקא חוויה מאוד אינדיבידואליסטית כזאת. יכול להיות שקשור אגב לדור שאתה גדלת בו?
לא, הייתה המון קהילתיות, והקבוצת ילדים שגדלתי איתה, שאני מכיר אותה מגיל אפס, תמיד היינו ביחד, אבל בשבילי באופן אישי גם הייתי אולי מטבעי קצת מתבודד, והולך לבדי לכל מיני מקומות כל הזמן. מבלה, הולך לשדות פתאום כמה שעות, עושה טיולים, ובאמת בתקופה אז, אני גדלתי בשנות ה-80, וזה, היית הולך ואף אחד לא שואל איפה אותה, ומתי שאתה תחזור. וכן, אפילו בתור ילד קטן הייתי עושה את הדברים האלה, וזה, אני חושב, חלק מהעניין.
יפה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת על המוזיקה שלך, שאתה יוצר חלק גדול מהמוזיקה שלך, בטח גם זו שאיתה אתה פרצת, אתה שר ויוצר באנגלית. היום זה כבר נראה לנו מאוד מובן מאליו, כשפרצת זה היה עניין הרבה יותר חלוצי בהקשר הזה.
נכון.
אבל מצד אחד, אנחנו לכאורה לא מזהים את הקיבוץ עם האנגלית, נכון? כאילו לשיר באנגלית זה כאילו לא דבר קיבוצניקי. מצד שני, אני אומר, כן. אני חושב, יש משהו במוזיקה שלך, בתכנים שאני חושב גם על אלבומים הראשונים שלך, הרבה, הרבה באמת טבע, הרבה עירור, העניין של לנגן עם גיטרה אקוסטית, מוזיקת פולק, גם בזה יש משהו מאוד קיבוצניקי. אז נכון. כאילו, איך הדברים האלה מין הולכים ביחד, איך אתה רואה את זה?
תראה, אני לא באמת יודע איך הדברים קרו, הם פשוט קרו. אני פשוט, המוזיקה שהקשבתי באותו אז הייתה המון המון אנגלית. אם זה ביטלס, אם זה נירוונה, אם זה ג'ימי הנדריקס, אם זה לד זפלין, אם זה ניו וייב, כל מה שהלך, כאילו ברית פופ, לא משנה, זה היה כאילו באנגלית בעיקר. זאת אומרת, המוזיקה בעברית הייתה ספוגה בי מילדות, זאת אומרת, הייתה קיימת, אבל כשקצת התחלתי להתבגר, וזה גם היו לי אחים גדולים ששמעו המון מוזיקה ודרכם, נחשפתי לכל מיני קווין וכל מיני קלאסיק רוק כזה, וכל מיני דברים כאלה, זה תמיד דיבר אליי, ותמיד כאילו נמשכתי על זה, ואני חושב שהרצון אולי לשבור את החומות האלה של הקיבוץ, כאילו לצאת, הקיבוץ מקום מאוד בטוח, אבל הוא מאוד סגור גם, הוא מאוד,
כן, מאוד, מאוד מגן
היום,
עליך.
היום זה קצת התשטש, אבל אז היינו בועה. היינו בועה בתוך עצמנו, היה עולם אוטרקי כזה שבו אתה חי, וזה העולם שלך, פעם בי יוצאים לאיזה טיול שנתי, או לאיזה, לא יודע, לסרט, פעם בחצי שנה נוסעים לנתניה לסרט, אבל שאר הזמן אתה בתוך הקיבוץ, וזה העולם שלך. אז יכול להיות שהרצון הזה לשבור את, את החומה הזאת, ולצאת כאילו לעולם הגדול, זה היה חלק מהכמיהה הלא רצונית הזאת, שלא חשבתי עליה באותו זמן, פשוט עשיתי אותה. והתגלגלתי לתוך זה כזה.
אתה, מעניין אותי גם למשל בהקשר הזה של פליינג בייבי, למשל זה להקה ש, שמורכבת בעצם מאנשים שגדלו בקיבוצים, נכון?
אני, כן, נכון.
ואני מדייק. כן. אז, זה, אבל לא, לא באותו קיבוץ, נכון?
המתופף רשף היה בקיבוץ שלי, שנתיים מבוגר ממני. גדי אלטמן היה ממגל.
מגל, כן.
שזה לא רחוק מאיתנו, ו... ושחה מוכן, שהיה ברכב המקורי, היה מכפר סבא, והוא הכיר את גדי בלהקה הצבאית, אז גדי הביא אותו, כאילו, ונהיינו כזה, כן. אנחנו.
כן, אבל זה, גם זה מעניין אותי בהקשר של עמק חפר, כי עמק חפר זה איזשהו מין מקום כזה, שעד היום משמר איזושהי מורשת מוזיקלית מסוימת. אתה מסכים עם זה באיזושהי
צורה? בתקופה היא פחות. אני חושב שהיום, היום יש המון מוזיקה בעמק.
גם נגיד, אני חושב על גבעת חיים, יש שם את ההופעות, זאת אומרת, יש הרבה דינמיקה כזאת.
אנחנו מדברים על תקופה אחרת.
נכון, נכון.
מה שקורה היום שם זה משהו אחר.
כן, כן, כן. יכול להיות שזה קשור.
אז כאילו, אם הייתי רוצה לראות מישהו בהופעה חיה, הייתי צריך לנסוע לאנשהו, לצאת מהאזור בשביל, כאילו, היה כלום בעמק חפר.
אז הנה, זרעים שאתם זרעתם.
זאת אומרת, היה, יכול להיות, יכול מאוד להיות. היה סביב הבתי ספר, אנחנו למדנו בתיכון רמות חפר, שנמצא גם במעברות. אז העניין של הלהקות שקיימות בתוך, כי היה מגמות מוזיקה בתוך הזה, ומורים למוזיקה. אז המון אנשים ניגנו ושרו, והיו להקות בתוך הבית ספר. ולא היה איזה חג או איזה אירוע או איזה משהו, שאין איזה להקה שמנגנת משהו. זה היה חלק מההווי. אז זה יכול להיות שזה כאילו, כן, איזשהו התחלה של מה שקורה היום. זאת אומרת, כל האנשים האלה יצאו לעולם, וחלקם המשיכו עם המוזיקה, חלקם לא, אבל העניין המוזיקלי היה קיים איפשהו.
לא, זה מעניין כי גם, אתה יודע, גם להתקבץ בתור להקה, אולי יש בזה איזשהו משהו מהרוח של הקיבוץ. סתם לקראת סיום יש לי איזו שאלה שהיא אולי יותר מלמעלה מבחינתך, איך אתה רואה היום, נגיד, אתה רואה היום בתוך התרבות הישראלית עדיין השפעה של הקיבוצים או של התרבות הקיבוצית באיזושהי צורה, או שזה עבר איזושהי טרנספורמציה מסוימת?
אני חושב שהיום הכל הרבה יותר מטושטש. העולם הוא הרבה יותר מודע להכל, ואין את הבועתיות שדיברתי עליה קודם. זאת אומרת, כל ילד בקיבוץ יש לו מכשיר נייד והוא חשוף לעולם.
לגמרי.
אז הגבולות מאוד מטשטשים. אז העולם שלנו באמת היה מצד אחד סגור, מצד שני היה בו הרבה קסם, כי בתוך הסגירות הזאת אתה מדמיין המון, כי אתה מפתח את הדמיון שלך ואת את החיפוש אחר משהו שאתה לא יודע מה קורה שם בחוץ. וזה. אתה דרך פיסות מידע מאוד, נגיד, הייתה תקליטייה בקיבוץ, שיכולת ללכת לקחת תקליט, להשאיל אותו, לשמוע אותו ולהחזיר אותו.
מדהים.
אז הייתי לוקח, נגיד הייתי לוקח את האלבום הראשון של לד זפלין, לוקח אותו הביתה ומסתכל שעות על העטיפה שלו.
יפה.
ומחפש כל פרט מידע שאני יכול לדלות ממה שאני רואה, כי זה המידע שיש לי על הדבר הזה. אני לא יודע לקרוא את הטקסטים שכתובים שם, אני לא... אז
כאילו הסקרנות מון... שפעם הייתה, אתה מרגיש שמשהו שם מתשתש קצת.
כן, המון סקרנות.
כי הכל נגיש לך בעצם.
והמון המון חיפוש, כאילו לעבוד קשה בשביל משהו. זאת אומרת, אני זוכר שהייתי מחכה לאלבומים שיצאו המון זמן, וכשהם היו יוצאים, הייתי רץ ללכת לשמוע אותם, אם שואל בספרייה, אם הם קנו את הדיסק של R.E.M. החדש, שאני יכול לשמוע אותו.
טוב, גבע, תודה רבה שדיברת איתנו.
שיהיה לך חג שמח.
חג שמח ובשורות טובות.
חג שמח ובשורות טובות לכולנו, שכולם יחזרו הביתה.
לגמרי.
שנגמור עם הסיפור הזה כבר.
אמן. תודה, גבע.
אמן, תודה רבה.
תודה לכם. ביי ביי.
כאן תרבות, יום שידורי מיוחד לכבוד שבועות, מוזיקה וקיבוצים, זה השעה שבה אנחנו מתעסקים כאן, דור סהרמן, אני תומר קריב, ועכשיו איתנו על הקו, אסף שריג. מה העניינים?
נהדר, יש פה קצת מטוסים ברוח ימים אלה.
אז...
מקווה
שומעים טיפס. לא, שומעים אותך בסדר, זה ייתן לנו קצת רוח, אתה יודע, זה ייתן לנו קצת צבע לשידור. אנחנו מדברים היום בעצם על מוזיקה וקיבוצים, על איך הקיבוצים השפיעו על מוזיקה של אנשים שגדלו שם, ואיך זה בעצם מזין אחד את השני. ואתה גם, אנחנו גם יצרת מוזיקה שלך, וגם הגעת עם איזושהי היסטוריה מהבית, דרך אבא שלך.
נכון.
ומה שבעיקר, זאת אומרת, בעצם אתה גדלת בקיבוץ בית השיטה, נכון?
לא, אני גדלתי דווקא בקיבוץ גבעת ברנר,
נולדתי לבית השיטה. סליחה, נולדת, כן, יצא לי.
אני עברתי לגבעת ברנר לפני שאני זוכר את עצמי ככה, שבית השיטה...
אין לך חוויות משם, כן. כן.
לא ממש.
כן. לא, השאלה היא, אבל בסוף, גבעת ברנר, חוויה של לגדול בקיבוץ. מה אתה זוכר באמת בתור ילד מהעניין הזה של מוזיקה, משהו קהילתי כזה, משהו קולקטיבי, זה מה שאנחנו חושבים כשזה מגיע לנו לראש. בוא תספר לנו איזה מילה, איך זה היה לך בעצם כילד.
אני נולדתי שהקיבוץ היה כבר בן 40, והייתה כבר מסורת די מפותחת של מוזיקה, מאוד מפותחת אפילו. אני יודע שמראשית ימי הקיבוץ הוקם ב-1928, היה דגש מאוד רציני על מוזיקה ותרבות בכלל, אבל המון על מוזיקה, הוא תמיד מקלות, והזרינו למוזיקה קלאסית, ויותר מאוחר התחילו חזק עם שירי ארץ ישראל וכולי.
זה מוזיקה שאהבת?
לא במיוחד, הדור שלי כבר, אנחנו גדלנו על רוק בעיקר, כן. אבל הדורות הקודמים היו יותר לכיוון, אבל לימוד נגינה ועיסוק במוזיקה היה מאוד מפותח בחגים ובאירועים משותפים של הקהילה, וגם בדור שלי המון ילדים למדו מוזיקה, כלים, חלילית המון, אני למדתי פסנתר ומאוחר יותר גיטרה, וכמוני גם חמי שותפי ללהקה.
כן.
שנינו למדנו גיטרה בקיבוץ אצל אברהם פרלמוטר, אבא של ענבל, זיכרונם לברכה שניהם. וזה היה מאוד מפותח, הקטע של המוזיקה בגבעת ברנר, ואני יודע שגם בבית השיטה, איפה שיש לי משפחה, איפה שאבא שלי גדל.
כן. לא, מה שמעניין זה כי אנחנו בעצם תופסים את הקיבוץ כדבר כזה מאוד קולקטיבי, אבל הרבה אנשים שהיו יוצרים, הם בעצם יצאו משם דווקא ליצירה שהיא יותר אינדיבידואליסטית. זאת אומרת, אז איזה
כן,
מן...
כן,
לא, תמשיך.
אני מניח שגם אנשים כמו שרם חנוך ומתי כספי וכולי, הם גדלו בקיבוץ ולמדו לנגן על איזשהו כלי ועל להם רקע מוזיקלי, ואז הם פיתחו את האינדיבידואל שלהם, ובמקרה של כמו הרבה, הם יצאו מהקיבוץ ושם הגשימו את עצמם, מה שנקרא.
ובמקרה... לא, כן, במקרה שלך... כלומר, אתה וחמי גם כן, אתם גם עוזבים את הקיבוץ, וגם השירים של איפה הילד, אנחנו חושבים עליהם, כן, מישהו שומע אותי, מסעותיי עם עצמי, הרבה באמת כתיבה של אני, כלומר, כתיבה על האינדיבידואל. זה, אתה רואה את זה, בכלל, את הקיום של איפה הילד, המעבר לתל אביב, זה סוג של מרד בקיבוץ, או שזה סתם פשוט מהלך טבעי של צעירים שרוצים להמשיך הלאה?
היה איזשהו קונפליקט עם הקיבוץ, פחות עם חלק מאנשי הקיבוץ, שלא ככה אהבו את הרע שעשינו, וקצת הסתייגו, אבל באופן כללי, אני חושב שאתה גדל במקום קטן, ושאיפה שלך להגיע למרכז, ולנסות להגיע להכרה יותר רחבה, ומצד שני, אם אתה גדל במקום שאין בו הרבה מה לעשות, זה גם בקטע של פריפריה בכל מקום, אז יש נטייה יותר לעסוק במוזיקה, כי אין כל כך מה לעשות חוץ מ... זאת אומרת, פחות גירויים מסביב, יחסית לערים מרכזיות.
מעניין אותי גם מבחינת המורשת, בעצם האישית המשפחתית שלך, אתה התעסקת איתה, גם עוד באלבום הראשון של איפה הילד, אחר כך גם עשית גם כבר אז את כנפיים, אחר כך עשית את מותי בעלי פטע, התעסקת עם המורשת הזאת. איך זה היה נוכח בעצם במעבר הזה, שמצד אחד אתה, כמו שאמרת, אתה רוצה לעבור למקום אחר, להשיל ממך כאילו אני יודע מה, את העבר, את המורשת, את הדברים האלה. איך התייחסת לזה אז, נגיד? מה זה היה להביא בשבילך שיר שאבא שלך כתב לאיפה הילד, לאלבום הראשון?
היה בזה צד אחד של הנצחה, כי אבא שלי נהרג כשהייתי מאוד צעיר.
כן.
והיה איזשהו חיבור איתו. וגם קשר עמוק לטקסטים שהלחנתי, שמאוד ריגשו אותי ודיברו אליי, ויכולתי לתת את התרומה שלי, כאילו יצירה משותפת עם אבא שלי, שהוא איננו, אז היה סוג של חיבור בינינו. זה היה חשוב לי מאוד. וזה איך שהוא עבד בשילוב של האלבום הראשון, זה כזה הביא עוד איזה... פן לאלבום הראשון שלנו.
לגמרי, לגמרי. ועוד שאלה שמעניינת אותי יותר מפרספקטיבה של, אולי, של עכשיו, נגיד. איפה אתה רואה, נגיד, עכשיו במוזיקה שנוצרת היום, במוזיקה שאתה רואה, נגיד, מהצד, אתה עדיין רואה איזושהי נוכחות של התרבות הקיבוצית בתוך התרבות הישראלית היום? כאחד שהגיע ממנה דווקא?
סטלבט בקיבוץ, שיר השנה לפני,
נכון,
זה גם כאילו, אני מבין כל שורה שם, אני יכול, דרך אגב, אני גר בגבעת ברנר כבר 20 שנה, אני
אמנם
לא חבר, אבל אני לא חבר קיבוץ, אבל אני גר פה.
איך זה היה לחזור באמת?
משהו אחר לגמרי, ברגע שהקיבוץ הופרט, אז היה פשוט נעים לגור שם, פחות יקר מבתל אביב, וקרוב לתל אביב, ככה שזה מאוד נוח.
כן, ומשהו מוכר גם, אני מניח שזה גם נחמד. אתה מזהה, כן. נגיד, משהו יצירתי היום באזור שם, באנשים צעירים יותר, אם אתה גר בקיבוץ, זאת אומרת, אתה רואה שם את ה... נגיד, אם נשים את הסטלבט בקיבוץ בצד, נגיד, מבחינת... כמו, ש... כמו שאתה היית, נגיד, פעם, אתה רואה,
האם יש סצנה?
יש סצנה, זו השאלה.
אצלנו יש סצנה לגמרי, יש פאב שנקרא גרביצקי, שקיים כבר 20 שנה, ויש בו... היו בו מאות... של הופעות ופסטיבלים, בשנים האחרונות זה קצת ירד עקב כל מה שקורה, אבל תבוא בעצם תרבות מוזיקלית ענפה, די אלטרנטיבית אפשר להגיד, ואנטי-מסחרית, אבל יש שם הרבה מאוד פעילות.
לא, זה מעניין שאתה קורא לזה אלטרנטיבי, כי בעצם כאילו פעם הקיבוץ היה נגיד הבון טון, ועכשיו הקיבוץ עבר לו איזה מקום שהוא צריך לפלס את דרכו אולי בצורה קצת שונה. זה יכול לייצר דברים מעניינים דווקא.
אני כבר קצת מפריד בין המיינסטרים של הקיבוץ לבין הפאב שלנו, שזה קצת שוליים, אפשר להגיד. אבל יש גם הרבה פעילות מוזיקלית בקיבוץ. ממשיכים לעשות חגים,
והקהילה
מאוד השתנתה, אבל כן, זה קיים. בווריאציה מודרנית יותר, כמובן. אבל יש עוד חיי תרבות ענפים בקיבוץ עצמו, ויש את השוליים, שאני לא יודע כמה זה קיים בקיבוצים אחרים, פה זה, יש את העניין של הפאב הגרביצקי.
יפה, יפה. טוב, אסף שריג, אנחנו מודים לך מאוד. אנחנו מאחלים לך חג שמח ושקט וחדשות טובות. ותנו גם בחג השבועות בקיבוץ.
כן, באמת. זה הכי כיף.
חג שמח.
תודה רבה, אסף, תודה.
כאן תרבות, יום שידורי מיוחד על הקיבוצים, מוזיקה, תרבות ועוד. אני כאן דור סהרמן, יחד איתי באולפן תומר קריב, ועכשיו אנחנו בשיחה עם דוקטור עומר עיניו, מנהל יד יערי. שלום רב, דוקטור עומר עיניו.
שלום רב גם לכם.
שלום שלום, וברכות גם על הסדרה היפה.
כן,
מי שלא ראה, סדרה על מקסיקו 70.
תודה רבה, תודה.
סדרה נהדרת, רוצו לראות אם טרם ראיתם. עכשיו, עומר, אנחנו דיברנו היום עם כמה וכמה מוזיקאים, יוצרים, דיברנו עם רחל שפירה, דיברנו עם גבע אלון, עם אסף שריג, כן, עם כמה דורות של מוזיקאים שיצרו בקיבוץ, חלקם אפילו גם נשארו לגור, חזרו, עזבו, אבל אנחנו רוצים קודם כל קצת לשאול אותך ולהבין רגע, לחזור רגע להתחלה. כי יש מרואיינים שאנחנו לא יכולים לדבר איתם, כי הם כבר מזמן לא איתנו. ואם אתה יכול לחזור איתנו רגע ממש להתחלה, לימי העלייה השנייה והשלישית, עם החבר'ה שהקימו את הקיבוצים, איזה תפקיד יש למוזיקה בחיים של האנשים האלה?
וואו, אני עוד נפעם מרשימת השמות שאמרתם, אני לא מבין מה, למה אתם מדברים, למה אתם כאן מדברים איתי, אבל טוב, המוזיקה שזורה בחיי הקיבוץ באמת עוד מההתחלה, והקיבוצים, הקבוצה הראשונה, דגניה, זאת בעלייה השנייה, ב-1909. עכשיו, אני חלק את זה לשניים, כי באמת יש את ההוואי הזה של העבודה בקיבוץ, של עבודת הכפיים, בשם הסוציאליזם, שיודעים, חברי הקיבוץ עובדים, וכשנגמרת העבודה, אז אי אפשר לנוח, צריך לעשות משהו מועיל עם הזמן. ולכן מוזיקה היא חלק מהתרבות, ולנגן, לשיר ולרקוד, גם שיר בהשפעת התרבות הרוסית, הרבה מאוד מאנשי העלייה השנייה וגם העלייה השלישית, אחרי זה גדוד העבודה, למשל, שכל ההווי הזה באמת של שירי העם הרוסים וההשראה ששאבו משם. זה החלק הראשון. החלק השני נוגע דווקא באמת לחלק היותר סלוני של העליות ממרכז אירופה יותר, שבאמת אנשים שם רכשו השכלה מוזיקלית מאוד רחבה, חלק מהשכלה בכלל אינטלקטואלית במקומות כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית לשעבר, ואנשים באמת בוגרי תנועות נוער, השומר הצעיר ואחרים, שהביאו פשוט את הקישורים המוזיקליים שלהם וגם קומפוזיציה וכולי, והביאו אותם לתוך הקיבוצים, וכך גם זה בעצם מנחיל את התרבות הזאת חזק מאוד בצורה שורשית, גם בעשורים, גם בשנות ה-20, שנות ה-30, והלאה.
כלומר, אני מבין ממך שזה באמת שילוב בין שני דרך. כלומר, בצד אחד עולים פה אנשים עם כישרון מוכח, אבל מה שאני שומע ממך גם שמוזיקה, כלומר, אנחנו תופסים מוזיקה באמת כעניין של איזשהו פנאי. כן, אני שומע מוזיקה בשעות הפנאי שלי להנאה, כן, כל אחד מה שהוא אוהב, אבל אתה מתאר ממש מוזיקה כמו מין איזה עבודה או מלאכה שצריך לעשות אותה, אתה לא יכול סתם לשבת בטל.
לעבודה ולמלאכה, ברור. זה חלק מהדבר, כמו להבדיל ספורט, זה דבר אחר שהתעסקתי איתו באותן שנים. לא ספורט לשם מה היה ויכוח בין הפועל למכבי, זה לא ספורט לשם ההנאה והפנאי. ספורט זה כי צריך יהדות השרירים, וצריכים להיות חזקים, והיהודי החדש וכולי, אז כנ"ל גם מוזיקה, זה פן תרבותי מאוד מאוד חשוב בחיי הקיבוץ, בחיי השוויוניות והסוציאליזם והציונות, היהודי החדש, וזה הושרש טוב מאוד במסגור הזה.
תגיד אבל עומר, מה זה נגיד ילד בקיבוץ? איזה תפקיד יש למוזיקה בחיים של ילד שגדל בשנים ההם? ונגיד, אני חושב שזה משהו גם נשאר קצת אחר כן. כך.
אתה מדבר על השנים שאני גדלתי? או,
לא,
או,
לא.
או...
נגיד גם על השנים... בוא
נצא איתנו למסע. בוא נצא למסע רגע.
הקו הזה, נמתח את הקו מהשנים של היסודות עד לשנים שבהם אתה זוכר את זה.
באיזה קיבוץ אתה גדלת אגב?
אני בקיבוץ בית אלפא.
בית אלפא, נכון.
כן, קיבוץ הראשון של השומר הצעיר, שזה כמובן החלק הסלוני והמרכז האירופי והאינטלקטואלי שעליו דיברתי. וזה... זה במאמר מוזכר. עכשיו אני נעשה ממש במשיכת מכחול, איזה מין מסע קצרצר. אז בדור הראשון, בעצם שנות ה-20 וה-30, אני יכול לנקוב בשם למשל של מתתיהו שלם.
שבולת בשדה.
כן, לא ממייסדי, אבל מוותיקי בית אלפא, שגם לאחר מכן עבר לרמת יוחנן בפילוג שהיה ב-1940, והוא היה רועה צאן, אבל למעשה הוא גם היה פזמונאי ומלחין בדרך העבודה שלו עם אחו בשטחים, בשטחי המראה הנרחבים, הוא קיבל את ההשראה שלו וכתב, ובעצם יפת איזושהי תרבות שורשית, חקלאית, קיבוצית, מוזיקלית, שהוא למעשה אפשר לקרוא לו באמת הנביא של התרבות הקיבוצית. לאחר מכן ברמת יוחנן מקים את המכון להווי ומועד, וחג המים, וחג העומר, כל מיני דברים כאלה, אז הוא באמת האב המייסד, אפשר לקרוא לזה. בשנים קצת יותר מאוחרות אפשר לדבר למשל על דוד זהבי, מינן, גם מלחין רב זכויות, הוא כבר באמת יותר בשנות המדינה, הוא התחיל קצת יותר מוקדם, אבל הגיע להכרה בשנות המדינה, ובעצם פתח את הדלת לחצי דור שאחריו, שזה כבר נעמי שמר, נחום אימן, חיים ברקני, אנשים, אני זורק פה זה ניים דרופינג.
תעשה, תעשה, חופשי, שהמאזינים יבינו כמה יוצרים מגיעים מהקיבוצים.
זה ניים דרופינג מחפיר, אני על נחום אימן אחצ'ן, רק אספר, זה פח קטן שאני גם התגוררתי בבית שהוא גר בו 50 שנה קודם.
וואו, וואלה.
אבל
באמת זה אנשים שבאותן שנים היצירה, ראיינתם את רחל שפירה, למשל היא יצאה לה לעבוד עם נחום אימן, וגם החיבור הזה בין אנשי הקיבוצים, נחום אימן עם יורם תהרלב, וכל מיני דברים, חיבורים בין כותבים ופזמונאים משוררים לבין מלחינים לבין זמרים בתוך התנועה הקיבוצית, הביאו דברים מאוד מאוד פוריים.
אתה אומר, היה להם איזשהו קשר, כאילו, מין קשר על חושי כזה, שהם ידעו, אני מקיבוץ, אתה מקיבוץ, אנחנו מבינים, אנחנו מדברים את אותה שפה, כאילו.
כן, גם אז, קודם כל אותה שפה, וגם אז הדברים האלה היו מאוד מוסדרים, כמו ברמה של, היו תנועות קיבוציות, הקיבוץ הארצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים, הקיבוץ המאוחד, זאת אומרת, היה קשר ארגוני מוסדי שידע לחבר עכשיו בין הכישרונות של כל האנשים האלה, אפילו יותר מהיום, כלומר, באמת היה איזשהו חוט מוסדי כזה שעזרנו למקסם את הכישרונות שלהם. אגב, יש פה נושא נפרד שלא יודע אם נגיע אליו, אבל חיים של אומן, של מוזיקאי בקיבוץ, זה גם דבר שהוא מצריך דיון, כי...
בוא נגיד,
אתה יודע, האמנים, גם דיברנו על זה עם כמה מהיוצרים, ושאלנו את כולם, כלומר... אתה יודע, יש משהו בעולם הזה של ליצור מוזיקה, זה להיות מאוד אינדיבידואל, מאוד סוליסט, אתה יוצר משהו מדם לבך, וזה מאוד לדבר את השפה של אני, אבל הם גם חלק מאיזה קולקטיב, בטח בשנים הראשונות, בוא נגיד ככה.
נכון, וגם אגב, הזכרתי, נכון, ממן, אז למשל, הוא היה מיוצרי ומייסדי הגבעתון, למשל, ששם אין את האני, שם זה ביחד. נכון. שם זה בואו נשיר את השירים גם בהשפעות רוסיות, אבל בואו נשיר את הביחד, ולבד באמת יש שם מתח מאוד גדול, כי מצד אחד יוצרים את התרבות, זה ארץ התרבות, זה השירים ששרים בחגים, מצד שני, אם אתה יושב וכותב בצריף שלך עכשיו, אז אתה לא בשדה.
בדיוק, אין מי שיחלוב את הפרה.
וזה נכון גם לגבי סופרים, ועוד כל מיני מקצועות שהם לא קיבוציים במרכאות, אבל זה איזשהו מתח שחי ביחד, כי מצד אחד האינטלקטואליות זה החלק מובנה בקיבוצים, בטח בהתחלה, בטח לפני שנות המדינה, אחרי זה, בוא נגיד ככה, קיבוצניקים יותר ויותר הצטיינו בדברים כמו ספורט ויחידות קרביות ביחס ליצירתיות. שוב, הכל יחסי, כן, כן. אבל המשקל עבר יותר לפן הזה של אליטה משרתת, וזה הרבה פעמים בא על חשבון היצירתיות, והרבה אנשים יצירתיים לא מצאו את המקום שלהם בקיבוץ. יש הרבה שכן הצליחו למצוא את האיזון הזה עד תורפיה מהם וניהלו אותו מצוין.
יש לי שאלה, עומר, יש כל מיני סיפורים, אתה יודע, שחלקם מן כל מיני פולקלור כזה, על מוזיקאים שגדלו בקיבוץ והיו צריכים ממש לקבל, כמו שנגיד אמרו למתי קספי, שצריך להקצות לו, נכון, יש סיפור כזה, להקצות לו נגינת פסנתר, אמרו שהוא לא מספיק מוכשר לזה, יש כל מיני סיפורים כאלה. בוא תעשה לנו, תפרק לנו את זה קצת. מה באמת היה התפקיד של הקיבוץ בהכשרה של מוזיקאי?
קודם כל, היו אנשים באמת משכילים, אנשים מוזיקאים, הכשרה קלאסית הרבה פעמים, שלימדו במוסד החינוכי או בבית ספר, הם באמת לימדו את התלמידים, וחינוך מוזיקלי יוצא מן הכלל. ממש, בלי, היום, כלומר, קיבוצים הרבה פעמים זה פריפריה, פריפריה פחות נגישים, נגיד, להשכלה גבוהה בהרבה תחומים, אבל אז דווקא הדבר הזה שהקיבוץ, בהרבה מובנים, לא היה פריפריה, אפשר לאנשים לרכוש השכלה מוזיקלית מאוד רחבה וברמה גבוהה. אגב, יש לנו קטע ארכיון ביד יערי. שמעתי קספי מתראיין בשנות ה-80, לכל כל מיני אומנים, גם נתן יונתן ועוד כל מיני אנשים, והוא מספר שהוא לא רצה לחיות בקיבוץ, כי אפילו אם 90% תומכים בו וביצירה שלו, אותם 10%, אם הוא יתקל בהם במדרכה, וזה לא שווה לו. הוא אומר את זה באדישות הידועה שלו, וזה באמת, כלומר, הוא עזב, והרבה אנשים החליטו לעזוב בגלל הדברים האלה.
בוא נדבר רגע על הבדלי דורות. חל שינוי, אתה חושב, בצורה שבה הקיבוץ מזין את המוזיקה, העולם המוזיקלי שמקנים לילדים בקיבוץ, לאנשים שגרים שם, איך זה נראה היום ביחס לעבר?
אני דווקא אקח את זה בדיוק, נקודת השינוי, אני בדיוק אלך דור אחד קדימה ממה שאמרתי בשביל להסביר את זה, ובדיוק מתי קסטי ושלום חנוך ומאיר אריאל ויהודה עדר, ואנשים שגדלו על שירי אנו בנו, אבל גם שמעו ביטל בחדר.
כן.
והם בעצם יצרו את מוזיקה אחרת. הם אמרו, לא, אנחנו רוצים משהו אחר. שנייה, אני מתרחק פה מהרעש.
אתה במלאכה, באפלך, לא?
זה עבודה והמלאכה פה, עבודת כפיים, אני בדיוק מניח את המעשה רגע. אבל באמת, מתי קספי והאנשים שאותם הזכרתי, שלום חנוך, הם בעצם מנביאי הרוק הישראלי בהרבה מובנים, וזה גם צורה שיצאה בין היתר מהקיבוצים. בזה שבאחריהם כבר, שוב הזכרתם את אסף שריג, זה הדור שאחרי, דור הילדים כן, שלהם כבר, כן. זה היה לגמרי רוק אנד רול, במלוא מובן המילה, גבע אלון, איפה הילד, למרות שיש הבדל פה של 10.5, אבל כן. בתקופה שאני גדלתי, כל שירי הגבעתון, נקרא להם במובן...
שם קוד.
שם קוד, די להגנו לזה. אני לא, כי אני מאוד מוזר.
כי אתה מנהל יד יערי.
כן, אבל בגדול, שהיה בכלל קיבוץ את כל הדברים האלה, לא הבנו בכלל מה זה הדברים האלה, זה לא קשור לעולם שלנו. לא אהבנו את זה, לא רצינו את זה, זה לא היה ערב לאוזננו ושום דבר. השינוי היה מאוד חריף במובן הזה, שינוי טבעי עם הדורות, כמו שאני מניח שגם אנשים בגילנו בעיר, גם כבר לא כל כך רצו לשמוע את שיזבטרון, ועדיפו לשמוע מוזיקה עכשווית.
כן, טוב, והנה היום אנחנו נראה לי מכירים יותר בערך של התרבות הקיבוצית, בטח אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר. דוקטור עומר עינב, מנהל יד יערי, אנחנו מודים לך מאוד. חג שמח, בשורות טובות.
תודה רבה, עומר.
תודה לכם, חג שמח ושקט.
תודה. אז אנחנו מסיימים את השעה שלנו. תודה רבה לאורחים הנפלאים שהיו איתנו, רחל שפירה, גבע אלון, אסף שריג, דוקטור עומר עינב. תודה למפיקה אילי אבידר, לאורחים יובל אביבי ותומר מיכלזון, לטכנאי אלעד זוהר. תודה דור סהרמן.
תודה רבה, תומר קריב.
אחרינו אש זרה. ובוא דור תגיד לנו
אנחנו מהשיר שאנחנו נסיים איתו. אנחנו רצינו לסיים בשיר שכתב אלון שמריז. אלון היה נחטף מביתו בקיבוץ כפר עזה, הוא חי שם בשכונת הצעירים. הוא נחטף מביתו בשבעה באוקטובר, הוא שם בשבי, למי שזוכר לפני מספר חודשים, הוא הצליח להימלט משובב, אך למרבה הצער, כוחותינו זיהו אותו ואחרים כאויב, ופתחו עליהם באש, הוא הובא לקבורה. אלון כתב טקסט יפהפה שנקרא את הכולם, הלחין אותו הזמר והיוצר יוגב גלוסמן, ואנחנו בחרנו לסיים את יום, את שעת השידור שלנו, הזו, כן. הזו בשירו של אלון לזכרו ולמען החזרת כל החטופים במהרה. תודה רבה לכם שהזנתם.
תודה דור.
תודה רבה תומר.
ביי ביי.
קשה לחיות למחצה פעם